צער תמיד מרבין בשמחה, ואנחנו אצלנו צריכים להרבות אחת כמה וכמה בשמחה. לכן ביקשתי לעסוק בשיעור הזה ובקרובים לו בענייני פורים, אבל מתוך ענייני הפרשיות שאנחנו עדיין נמצאים בהם. גמרא ידועה במסכת חולין עוסקת בשמות של דמויות מרכזיות, וארבעה שמות, ומבקשת את המקור להם, לעניינם, לדמותם, לשמם, מן התורה. הגמרא בחולין קלט, משה מן התורה מניין, ומביאה את הפסוק בשגם הוא בשר. ספר בראשית, כאשר הקדוש ברוך הוא מחליט שלא לקלל עוד את האדם, בשגם הוא בשר. צריך להבין איך זה קשור למשה, לא ניגע בזה הפעם. המן מן התורה מניין? ועונה הגמרא, המן העץ אשר ציוויתיך לבידתי אכול ממנו אכלת. דרש תמוה מאוד. מן העץ, עץ הדעת, שעליו נצטווינו שלא לאכול, והמן העץ אשר ציוויתיך לבידתי אכול אכלת. אסתר מן התורה מניין? ובזה נעסוק הפעם. ואנוכי הסתר אסתיר. מיד נראה את מקור הפסוק. מרדכי מן התורה מניין? בכתיב מור דרור. אלו הבשמים שמהם לוקחים את השמן וממנו מושכים את כלי המשכן ואת אהרון ואת בגדיו, והם צריכים להיות מור דרור. ומה הקשר למור דרור ולמרדכי? ומתרגמינן מירה דחיה. מור דרור, מור טהור, דחיה. זך, מזוכח, זהו דחיה. כבר כמובן שמחייבת הרבה מאוד הבנה. פר, מרדכי, המן, מה העניין לחפש אותם בתורה, מניין? אנחנו ניכנס הפעם רק לעניין הזה של אסתר, ומתוך הדברים האלו של אסתר, אני מבקש להגיע בכלל למהלך הנס הגדול של פורים, אבל לפני כן לפרשות שלנו, וויקל ופקודי. מקור הפסוק, קודם כל להבנת הגמרא, שאומר אסתר מן התורה מניין, ובפרק למד א' בספר דברים, בפרשת ויילך, כאשר משה מתאר ביומו האחרון מה יקרה בתוך הגלות הארוכה, ואז מופיע הפסוק וחרה אפי בו ביום ההוא, ורזבתים והסתרתי פניי מהם והיה לאכול, ומצאוהו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא, הלא, על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ואנוכי, הסתר אסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרעה אשר עשה, כי פנה אל אלוהים אחרים. אין ספק, שראשית מבחינת פשוטם של הדברים, אין זמן מתאים יותר להסתר הפנים הנובע מכיפנה אל אלוהים אחרים מהזמן של ישראל בממלכת פרס, הנהנים בסעודתו של אחשוורוש חלה עליהם הגזירה הגדולה של להשמיד ולהרוג ולאבד טף ונשים וזקן ביום אחד. לכאורה אסתר לא ממלאת כאן בתוך הפסוק משהו אישיותי בה. אסתר ממלאת כאן את הנקודה המתרחשת בתקופה, בכל המגילה, לאו דווקא בה. כנסת ישראל אומרת שמצאוה צרות רבות ורעות. מה אסתר ספציפית עושה כאן? ובכוונה פתחתי בדברי חז"ל האלו, כי כל אחד מן הדוגמאות האחרות מדבר על הדוגמה המיוחדת לו. משה, מרדכי, המן, אסתר לכאורה מובא פסוק המשייך את התקופה כולה, את העניין, את המהות, ולא את האישיות העצמית שלה. אבל כשנעמיק קצת הלאה, אולי נגלה כאן עוד הרבה יותר מזה. במקור אחר, מקור מספר 4 לפנינו, מופיע במדרש שוחר טוב על פרק ארוך בתהילים שחז"ל למדו אותו לגבי מגילת אסתר, לנתח על איילת השחר, אלי, אלי, למה עזבתני. מופיע שם הביטוי הבא, אסתר שעמדה בסתרי סתרים, על שהוצרכה להאיר אפלתן של ישראל ויצאת לחוץ. עדיין לא ברור מה רוצים כאן במדרש, אבל ברור שהמדרש הזה, בנוסף למדרש הקודם, מבקש לראות את ההסתר הזה לא רק בתקופה, אלא באסתר האישיות, באסתר האישה, באסתר המלכה עצמו. שעמדה בסתרי סתרים. ואילו סתרי סתרים, אסתר אומר. ועל שם סתרי הסתרים האלו היא נקראת. אגב, מעניין שחז"ל עצמם במדרש אחר, בגמרא במסכת מגילה, במקור מספר 2, ראו את השם אסתר גם כן כשם שמתאר איזשהו הסתר. אבל זה על פי פשוטו של פסוק. רבי יהודה אומר, הדסה שמה. אנחנו זוכרים את הפסוק שבו איש יהודי היה בשושן הבירה וכו', ויהי אומן את הדסה, היא אסתר בדודו. המקרא סובב שני פירושים, או ששמה המקורי הוא אסתר, והיא קונתה הדסה, או ששמה המקורי הוא הדסה, והיא קונתה אסתר. ואז אומר רבי יהודה, הדסה שמה. ויהי אומן את הדסה, זה שמה. ולמה נקראת שמה אסתר? על שם שהייתה מסתרת דבריה. שנאמר, אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. רבי נחמיה אומר, הדסה שמה. ולמה נקראת אסתר? שהיו אומות העולם קוראים אותה על שום אסתהר. אסתהר, מסביר רש"י, ירח, יפה כלבנה. שתי תפיסות. או אסתר על שום הסתתרותה, היא עושה כאשר ציווה עליה מרדכי, ייחודה הוא שהיא אינה מגדת, אינה מדברת. וכדאי לזכור את אסתר על הרקע של זאת שהיא מחליפה, על כל מה שהיא מייצגת, על הרקע של ושתי, על המשתה, על הרש. ומן הצד השני, היא נקראת אסתר על שום שמם של אומות העולם, על יופיה, על הופעתה החיצונית כביכול, על שום שהייתה יפה כלבנה. כל הדברים האלו יחד מתחבאים באותם סתרי סתרים שאסתר עומדת. ולכל אלו נגיע בעזרת השם עוד מעט. הפרשות שלנו מחוברות בנקודה אחת מהותית לפרשה הזאת של אסתר. חז"ל למדו יסוד הלכתי גדול על עניינה של אסתר. מקרא מגילה, כידוע, הוא אחת ממצוות עשה שהזמן גרמן, וכלל גדול נקוט בהלכה, מצוות עשה שהזמן גרמן, אנשים חייבים ונשים פטורות. והיינו נכנסים כאן למקור התוקף של מצוות העשה של מגילת אסתר. האם הוא נחשב כאילו מדאורייתא או מדרבנן, אבל הוא ודאי מצווה שתלויה בזמן. היא מופיעה בזמנים לפרקים שונים, קבועים, בפורים. ועל פי הכלל היו אמורות נשים להיות פטורות ממקרא המגילה. אבל הן אינן פטורות ממקרא המגילה, משום שמקרא המגילה חורג מן הדברים האחרים עם עוד משהו אחר. במקור מספר 9, לשון הגמרא בפסחים, ומכאן אנחנו מתחברים אלינו לפרשה. ואמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות בארבעה כוסות הללו. מצווה נוספת. כאן לא עסוקים במקרא המגילה, אלא בליל הסדר ובמצוות ארבעה כוסות. גם לזה לא ניכנס למכור מצוות ארבעה כוסות, אבל זה ודאי שוב מצוות עשה שהזמן גרמה. ונשים חייבות. והשאלה היא מדוע? הרי נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, הן חייבות במצוות לא תעשה ובמצוות עשה שלא הזמן גרמה. ומהו הטעם שכאן הן חייבות? שאף הן היו באותו הנס. בפשטות, וכך בדרך כלל מסבירים, שאף הן היו באותו הנס, גם הן, באופן פסיבי, כמו האנשים, התרחש להם הנס. כלומר, לכולם התרחש הנס של יציאת מצרים. ולכן הן חייבות בארבעה כוסות. זה מוזר. הן גם היו בנס של בסוכות הושבתי. אז מדוע הן אינן חייבות בסוכה? הן לא היו בנס, הן ישבו מחוץ לסוכות. אז הן גם היו בנס. ובכל מצווה, עם ישראל כולו היה בנס. מה הפירוש של החלוקה הזאת, שאף הן היו באותו הנס? הסביר הרשב"ם על המקום בגמרא, במקור מספר 10, שאף הן היו באותו הנס, כמה מדייקים ראשונים, כי דאמרינן, בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו. בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור של יציאת מצרים נגאלו. כשזה המקור המובא לדברי רבי יהושע בן לוי, אז אין הפירוש שאף הן היו באופן פסיבי כמו כולם באותו הנס. אלא כאשר האנשים היו פסיביים בנס, הן על ידן נגאלו באופן אקטיבי. ואז אף הן היו באותו הנס, פירושו שעל ידן נגאלו. והרשב"ן יסביר את זה מיד בצורה יותר ברורה. וכן גבי מקרא מגילה, הנה המקור לגבינו, נמי אמרינן, גם אומרים הכי, דמשום דעל ידי אסתר נגאלו, כאן זה כבר מפורש, הגאולה היא על ידי אסתר, וכן גבי נר חנוכה במסכת שבת, מעשה יהודית, לא ניכנס. כאן כבר יוצא אחרת לגמרי מכפי שהבנו מקודם. ונחזור לדברים שבהם פתחנו, אסתר במדרש אחד מייצגת תקופה של הסתר פנים ויציאה מההסתר. ובמדרש אחר האישיות שלה מקפלת את כל התקופה, שעמדה בסתרי סתרים ויצאת מן האפילה. על ידן נגאלו. מהו הפירוש הזה? נחזור עוד מעט לאסתר, לעניינה של אסתר, לעניינן של נשים שבזכותן נגאלו, ונלך קצת קדימה, גם במקראות אחרים. על מה מדובר על בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגלו, זה מחובר בקשר ישיר לפרשות שלנו. הדבר המוזכר ברשב"ם הוא ממסכת סוטה, והדברים אמורים לגבי שאלה בפרשת השבוע האחרונה. שם, ועסקנו בזה בהרחבה בשבוע שעבר, ראינו ששתי הפרשות האחרונות של ספר שמות ויקלו פקודי חוזרות קודם כל כדי לגלות את הגילוי העצום שבני ישראל לא חרגו מכאשר ציווה השם את משה. הגורם לעשייה שלהם היה ציווי השם, וזה מעלתם. חטא העגל שהיה באמצע בין הציווי על המשכן לבין ביצועו אחרי ציווי על ידי משה לעם, גרם למשה לדאגה גדולה מאוד. האקסטזה הפולחמית הזאת שהובילה את חטא העגל, הרי מעידה על המתח הגדול שאולי העם עוד מצוי בו, והוא יוכל גם חלילה את המשכן להפוך להבדיל לעגל. איך נעצור את זה ונגרום לעם שבאמת כל מה שהוא יעשה במשכן יהיה כאשר צובה על ידי משה, על ידי השם. וכדי להראות שעם ישראל מגיע למדרגה הזאת, יש חזרות, 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 להראות איך כל דבר נעשה כפי שהוא צובה. אבל מאוד מעניין, בפרט האחרון בפרשה האחרונה, מופיע הכיור, ובכיור נמצאת החריגה הגדולה. הציווי על הכיור הוא במקור מספר 5 בפרשת כי תשא. וידבר השם אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרוחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם המים, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. תפקידו של הכיור הוא לקדש ידיים ורגליים. ממנו ייקחו את המים גם לשלום בית בפרשת אישה סוטה. ממנו יהיה שלום וממנו תהיה טהרה. ואת הכיור הזה צריך לעשות נחושת וגם את קנו נחושת. יותר מזה לא כתוב שום דבר. ובפרשות המתארות את החזרה הכל כך מדויקת, פתאום בפרט הזה יש חריגה. מקור 6. פרק למתחת בפסוק ח' ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת, הכל על פי ההוראה, במראות הצובעות אשר טבעו פתח אוהל מועד. מהן אותם מראות צובעות? רש"י לא טורח להביא שום דבר לפשוטו של מקרא אלא את המדרש הזה. כבר ראינו הרבה יותר מפעם אחת שכשרש"י נזקק לדברי אגדה ואינו טורח להביא פשט אחר, זה מחייב בהבנת הפסוק את הדברים כך. בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן. מראות ליופי, ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן. והיה מועט משה בהן, מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אלו חביבים עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים. וכאן רש"י מזכיר את מדרש תנחומה באריכות, אבל כבר הפסוק מובן. מראות הצובעות את הכיור עשו מן המראות שמהם הקימו את הצבאות, ועל שם זה הם נקראים מראות הצובעות. וכיצד הדבר הזה התרחש? אז המדרש באריכות, ואנחנו נקצר בו, עבודת פרך, עינוי, גזירה ברורה של כל הבן הילוד היאורה תשליחוהו, ונשות ישראל מרוממות את המצב, את המציאות, בצורה אחרת לגמרי. כשהאנשים מחליטים באופן הטבעי ביותר לפרוש מנשותיהם, כשהאנשים עסוקים בעבודת הפרד, אינם רואים אור בקצה המנהרה, אינם רואים לאן כל העסק הזה מוביל, בנות ישראל משתמשות במראות, מתקשטות ומביאות את בעליהן לזה שיש המשך, שיש תקווה. המדרש דורש על המעשה המופלא הזה את הפסוקים של תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אימך, שמה חיבלה ילדתך, שימני כחותם על ידיך, כחותם על זרועיך, כי עזך מוות אהבה, קשה חשאול קנאה, ושפה רשפי אש וכולי. כך היו הנשים האסורות להביא את ילדיהם לעולם, כי כל הבן הילוד היאורה תשליחו, הולכות ויולדות במקום שבו הן עוררו את בעליהן להמשיך ולחיות. שמה חיבלתך אימך, שמה חיבלה ילדתך, בלשון חבלים, חבלי לידה, ומשם באה הישועה הגדולה. ועל ידן נגאלו, אין פירושו שהן היו באותו הנה, אלא שהן אלו שהכניסו את הכוח להמשיך בכלל, למרות שאין איך ואין למה ואין שום תקווה ריאלית, דמוגרפית, הגיונית להמשיך עליו. המדרש הזה הוא נפלא. ומן המראות הצובעות האלו מביאים הנשים, מביאות הנשים, את מה שיש להן לנדבת המשכן דווקא לקיום. התמיהה היא על הוויכוח הזה כביכול בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. הרי משה מן הסתם ידע את הסיפור הזה היטב. משה ידע את הסיפור הזה לא רק ממדרש תנחומה. משה ידע את הסיפור הזה ממשה רבינו בעצמו. האם יש עדות גדולה יותר לנשים צדקניות שבזכותן נגלו ישראל ממשה עצמו? כיצד הוא מגיע לעולם? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ותהר ותלד בן. מה פתאום עכשיו הולך האיש הזה אמרם מבית לוי לקחת את אשתו יוכבת מבית לוי, בת לוי? הרי כבר יש את אהרון ויש את מרים הגדולים שבבית, הוא מזמן לקח אותם, מזמן הם איש ואשתו. אלא אין ברירה אלא להבין שם את הפשט, וגם שם רש"י לא מביא יותר מפשט אחד. הלך ממה שהחליט מקודם, הלך בעצתה של ביתו. שכשגזר פרעה כל הבן הילוד היאורה תשליחוהו, הלך אמרם שהיה ראש השבט של הלוויים ואמר זהו, אי אפשר יותר להביא ילדים לעולם, לעולם כזה אין למה ואין טעם. ועמד ופירש מאשתו. זוהי הטרגדיה הגדולה ביותר של הבית, של המשפחה, שלא יכולה להמשיך להתקיים. אמרה לו ביתו, אבא, גזירתך קשה מגזירתו של פרעה, שהוא גזר רק על הזכרים כל הבן הילוד, ואתה גוזר על זכרים ונקבות. וילך איש מבית לוי, הלך מעצמת עצמו והלך לעצת ביתו. צריך להבין את זה בעומק. וילך איש מבית לוי, הוא עבר לתנועה, למציאות, לדינמיקה אחרת לגמרי. מעולם ריאלי, מחושב, הגיוני מאוד, של אין סיכוי ואין טעם, הוא עובר לעולם של אמונה אדירה. ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה ייעשה לו. משה רבינו עצמו אם כן מבין יפה מאוד מהי קדושתן של המראות הצובעות. הוא דוחה, הוא אומר שאי אפשר. אנחנו מבינים מה הבעיה, למה הם עשויים ליצר הרע, הכל מובן. הוא דוחה, לא צריך להסביר, הדיון הוא איתו. אבל צריך לתפוס. משה רבינו עומד כאן עכשיו, ומקים את המשכן אחרי חטא העגל. והוא מבקש את מה שדיברנו עליו כבר בתחילת השיעור ובעריכות רבה בשיעור שעבר. הוא מבקש שלא לערב בתוך המשכן הגדול הזה שום דבר אישי, אנושי, טבעי, אלא רק את הטבע הפנימי העמוק האחד, שהאדם יצליח לעשות את רצון השם. כל התערבות אמוציונלית, רגשית, חומרית, אנושית, היא בעלת סכנה עצומה של חזרה למה שהוביל לעגל, לחטא, לאקסטזה, לאש הזרה שתוביל את נדב ואביהו מתוך אהבה גדולה להוסיף אהבה על אהבתם, ולהביא עוד אש אשר לא ציווה השם אותם. משה רבינו יודע היטב את סיפור המראות הצובעות. הוא נולד על הסיפור הזה. אבל הוא אומר דבר אחד, גם הם עשויים ליצר הרע. עם כל הקדושה, עם כל הגדולה, איך אומר דוד המלך? כי בחטא יחמתני אימי. אנחנו בני אדם. ולא יכול להיות שלא הייתה כאן איזושהי התערבות של יצר, של משהו אנושי, של איזושהי תשוקה אנושית טבעית, חומרית. ולכן היה משה מואס, דווקא מפני שהוא הכיר את הערך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אילו חביבין עליי מן הכל. קבל, כי עוד אינך מבין מה פירושו של נשים צדקניות שבזכותה נגאלו. אני בא לגלות לכם, שנשים צדקניות שבזכותה נגאלו ישראל ממצרים, הצליחו להוביל את קדושתן למצב כזה, שגם המראות הצובעות נקיות לחלוטין מכל התערבות אישית, מכל נגיעה אישית, הכל טוב. זה לא נתפס בהיגיון, זה לא נתפס אצל משה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, יש כאן משהו ששייך למושג הזה שקוראים לו גאולתן של ישראל. אותו מגלות נשים בגאולה. והמשהו הזה יבוא לידי ביטוי לעד ולעולמי עולמים בכיור הנחושת. שממנו ייקחו את המים לשלום בית, לפרשת אישה סופה, לטהרת ידיים ורגליים של כהנים. הדבר הזה, כדי לתפוס אותו, אני רוצה לחזור לסתרי הסתרים של אסתר המלכה. וממנה לחזור לנשים הצדקניות שבזכותה נגאלו מתחילת הגאולה. כי לא באקראי חרגו המצוות האלו שנעשו על ידי נשים מהכלל של מצוות עשה שהזמן גרמה. תוך העיון אולי נוכל מעט מעט לגעת בסיבת הפטור הזאת של נשים ממצוות עשה שהזמן גרמה. על אסתר אומרים חז"ל את הדבר הבא במקור מספר 11. רבי עקיבא היה יושב ודורש. ונתנמנמו התלמידים. קורא. יושב ודורש ונתנמנמו התלמידים. באה לערערה. רצה להעיר אותם. אמר, נחרוג רגע מהשיעור, כך אמר, ונגיד משהו טוב. מה זכתה אסתר? למלוך על 27 מדינה. אלא כך אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא אסתר, ביתה של שרה, שחייתה 27 שנה, ותמלוך על 27 מדינה. נו, זהו. נתנו פעמיים שכתוב 27 והכל מסתדר טוב, שנים ומדינות. ורבי עקיבא הוא זה שדווקא אומר את זה. במקום אחר, חז"ל ראו את הקשר בין אסתר לשרה בצורה עוד יותר אמיתה. באותו פרק בתהילים של אילי אילי למה עזבתני מתארים חז"ל את הפסוק הזה כנאמר על ידי אסתר. אסתר נכנסת לבית אחשוורוש. כאן כדאי לחזור לעיקר הפרשה. היא נכנסת לבית אחשוורוש ולא ביקשה דבר. היא אם את אשר יאמר הגייס את המלך שומר אנשים. היא שונה מכולן. היא לא יכולה להגיד את עמה ואת מולדתה. היא כבר ביתו או ביתו, על פי חז"ל, כבר אשתו של מרדכי. והיא עכשיו נכנסת בעל כורחה כתחליף להבדיל לבשתי. להיות עם אחשוורוש, עם מלך גוי. זה מצב נורא. כשיאמר לה מרדכי שהיא חייבת להיכנס אל המלך, יהפוך המצב להרבה יותר קשה מבחינתה של אסתר, ולא כל כך שמים לב לזה. חז"ל מנסים באמת להבין הלכתית איך אסתר יכולה להרשות לעצמה את זה. וכבר אנחנו מתחילים להרגיש שמשהו פה כרגיל מוזר מתרחש. הישועה הזאת שתופיע על ידי אסתר, תופיע על ידי דבר שלא נצליח להבין איך הוא מותר. סוגיות שלמות במסכת סנהדרין בסוגיה ארוכה ובעוד מקומות ידונו איך אסתר יכולה הייתה בכלל להתיר לעצמה, איך יכלו להתיר לה להיות אצל אחשוורוש. אבל כשהיא צריכה ללכת מרצונה אל אחשוורוש, הטרגדיה הופכת להיות גדולה שבעתיים. לא מלמות היא מפחדת, אלא מהאקט הזה של ללכת מרצונה אל המלך הגוי בפעם הראשונה. היא נכנסה בעל כורחה, אמרו לה, ככה ישראל יגאלו. היא מבינה, היא לא מבינה, היא יודעת שזה נכון. עכשיו היא צריכה לבוא אל המלך. היא פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומרת לו במקום מספר 12 במדרש מופלא, למה עזבתני? למה נשתנה עליי סידורו של עולם וסידורן של אמהו? מה שרה אמנו על ידי שנשבתה לילה אחד? לקה הוא בכל ביתו. לילה אחד נשבתה אצל פרעה והנהגה השם את פרעה נגעים גדולים על דבר שרה אשת אברהם. אמרה אסתר, ואני נתונה בחיקו של אותו רשע כל השנים הללו. משנת 7 למלכותו, עד שנת 12 למלכותו. למה אין אתה עושה לי ניסים? ושוב שרה היא המודל. ועוד נחזור למודל הזה של שרה. על התיאור הזה של הכניסה של אסתר אל אחשוורוש אמורים הפסוקים הבאים הנמצאים במקור 13. פסוקים משונים. מרדכי מקבל את פצ'גן כתב הדת, מודלפת לו התוכנית, האנטישמית הגדולה של הפתרון הסופי הזה של המן יחד עם החשבירוש. היומר מרדכי להשיב אל אסתר בפרק ד' על תדמי ונפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. סוג קשה מאוד על הרקע של האמונה הגדולה הזאת של ויהי אומן את הדסה. מרדכי מסתובב כל הזמן ליד חצר בית הנשים בהתחלה לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. מה הוא אומר לה עכשיו? אל תדמי בנפשך להימלט. היא רוצה להימלט? כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובידו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? הרי היא לא אמרה לו שהיא רוצה להימלט, היא אמרה לו שכשהיא תיכנס אל המלך, כאשר עבדתי, עבדתי. והיא עונה לו, לפי זה אני מקבלת את הגזירה, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך. כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדה, וכאשר עבדתי, עבדתי. אני אעשה משהו, אבל גם אתה תעשה. כנוס את כל היהודים וצומו. ועוד שנייה נראה שעל פי פשט הפסוקים, הצום הזה הוא בכלל לא פשוט. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ראשית, אשר לא חדה. ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדה. שעת אחד, אשר לא חדה, כחוקי המלך. שאין דת להיכנס אשר לא ייקרא. פירוש 2, ומדרש אגדה. אשר לא חדה, עד עתה באונס. עכשיו ברצון? אם אסתר לא הייתה מוכנה למות, היא לא הייתה נכנסת לבית אחשוורוש, שעל פי קפריזה אחת מבקש להרוג את ושתי. אבל אסתר כאן פוחדת ממה שהוא הרבה יותר עמוק. עכשיו ברצון, וכאשר עבדתי, עבדתי, ומדרש אגדה, כאשר עבדתי מבית אבא, עובד ממך. שמעכשיו שאני ברצון נבעלת לעקום, אני אסורה לך. עד עכשיו ועל כורחי היה הכל. אבל עכשיו יש את איש ישראל שנבעלה לגוי מרצונה נאסרת לבעלה. וכאשר עבדתי, עבדתי. אבל אני מקבלת את זה אם אתה גוזר. ואז היא רק אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים. כדאי לשים לב, כמה זמן כנוס את כל היהודים, לכמה זמן צום, שלושת ימים לילה ויום. מתי ההוראה הזאת נאמרת? משום מה במגילת אסתר לא כל כך שמים לב לתאריכים, והתאריכים שופכים אור על כל המגילה. מתי יוצאת ההוראה הזאת של פצ'גן כתב הדת אשר ניתנה בשושן הבירה להשמיד? במקור 15. ויקראו סופרי המלך בפרק ג' בחודש הראשון, כלומר בחודש ניסן, אנחנו משום מה מתבלבלים עם תענית אסתר ועם הצום של שלושה ימים, זה בכלל לא היה בתענית אסתר, תענית אסתר כבר הייתה יום שמחה. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, בשלושה עשר יום בו, כלומר י' ג' ניסן, שלושה ימים זה י' ג' י' ד' ת' ו' פסח. ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדרפני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך החשברוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. הפצ'גן יוצאת ביום ה-13, היא מורה למרדכי להעביר עכשיו הוראה, ומן היום שלמחר שהיא הולכת לבוא אל המלך, עם ישראל צריך לצום שלושה ימים. עם ישראל צריך לצום שלושה ימים, ובצום הזה של השלושה ימים יקרה בעצם הדבר הבא. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, מקור מספר 17. אמרה לו לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. וצומו עליי. ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. אלו הן י' ג' וי' ד' וט' ו' בניסן. פסח. שלח לה, והרי בהם יום ראשון של פסח. אמרה לו ביטוי נורא, זקן שבישראל, למה הוא פסח? בווריאציה אחרת במדרש, אתה הוא זקן שבישראל, אם אין ישראל, למי פסח? מיד שמע מרדכי והודה לדבריה. ואז פירוש בפסוק, הדה הוא דכתיב, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ויעבור מרדכי, נחזור לרש"י בסוף מקור 14, ויעבור על הדת להתענות ביום טוב ראשון של פסח, שהתענה י"ד בניסן ותתו ותתזיין, אם הכל התחיל יום אחרי, שהרי ביום י"ג נכתבו הספרים. צריך לתת את הדעת עכשיו על מה שמתרחש פה. יולדתם של ישראל היא מבפנים ומבחוץ. מבפנים עם אסתר בתוך הארמון, על ידי וכאשר עבדתי, עבדתי. עד עכשיו בעל כורחי, עכשיו ברצון. ומבחוץ, על ידי וצומו עליי שלושת ימים, וביטול תענית, עשייה תענית, ביום טוב ראשון של פסח. כדאי אגב לפי זה לתת את הדעת, כשאסתר אומרת למלך, ועוד נגיע לזה עוד מעט, במשתה, ביום השני, אחרי שהיא מבקשת שהם יבואו, ומחר אעשה כדבר המלך, הרי היהודים בחוץ ממתינים לשמוע את ההדלפות מהתוצאות של מה שמתרחש בישיבה הזאת בפנים. תתוו בניסן, אולי כבר תבוא הישועה ואפשר יהיה כבר לקיים פסח, לאכול מצה של תתוו בניסן. ואז הם מקבלים את הידיעה שההחלטות נדחו למחר. אי אפשר היה לגמור את זה, ועוד יום בפסח. וצומו עליי שלושת ימים, גם אני ונערותיי אצום כן. ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. כאן צריך להתחיל לתת את הדעת על כל מה שמגלה כאן אסתר. אסתר, קוראת כאן להמן, למלך, שמה את נפשה בחפה, ועושה כאן כמה מעשים משונים. ראשית, היא כבר זכתה לצאת חיה מעצם הכניסה אל המלך. כל אשר יבוא אל המלך אשר לא חדת, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. היא יצאה מזה בחיים. היא כבר ניגשת אל המלך, היא יכולה לבקש, הוא הרי אמר לה עד חצי המלכות. אבל היא לא מבקשת כלום. דוחה את כל הבקשות ואומרת רק, כי יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי. למה? אחרי שהיא דוחה את הבקשות בפעם הראשונה והמלך מוכן, סביר להניח שיש פה המון חשד. המן אל המשתה עם המלך ואסתר, הם יושבים במשתה הראשון, והמן ואסתר והמלך, והיא מבקשת, יבוא המלך אל המשתה אשר אעשה, ומחר אעשה כדבר המלך. עוד יום, מחר. ביום הזה של המשתה, המן יוצא שמח וטוב לב. הוא יוצא מהארמון הזה, מהבפנים אל החוץ, שוב רואה את מרדכי, ומי אסתר, שממנה הוא יוצא שמח וטוב לב, הוא מגיע לזרש. וכדאי לשים לב לאיש הזה בין שתי הנשים האלו. בין ברוכה אסתר לארורה זרש. איש שרץ בין שתי הנשים האלו להבדיל, זו לא הפעם הראשונה. אנחנו לא שוכחים את סיפרה, שרץ לאם סיפרה המשקיפה בעד החלון, ומגיע אל יעל. והפרשה מתארת בצורה כל כך נפלאה את שני הבתים האלו זה מול זה. סיפרה מתואר במקור 18, רק נזכיר את הפסוקים, בשירה של דבורה, תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך. ותוך כדי, ומיד נמשיך, את יעל אי אפשר לשכוח, הרי היא עושה בדיוק את מה שאסתר אותו. היא קוראת לסיפרה, ומתייחדת עם סיפרה, ועוברת לכאורה על האיסור הגדול ביותר. ונחזור מיד לפסוקים, אבל חז"ל במקור 19 מצד שמאל בעמוד, חידשו כאן חידוש. אמר רב נחמן בר יצחק, גדולה עבירה לשמה, ממצווה שלא לשמה. עבירה לשמה. ואני מזכיר את המעיד תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקיים. מנשים באוהל תבורך. מן נשים שבאוהל? מי הן הנשים? שוב שרה רבקה רחל ולאה. נחזור מיד ליעל. אבל תוך כדי שחוזרים אל יעל, יעל שהפעולה שלה תהיה אותה פעולה. עם סיפרה, ועוד רגע נחזור לסיפרה הניצב בין יעל מכאן לאם סיפרה מכאן, מבורכת מנשים באוהל. וגם היא כמו אסתר, קשורה עם שרה. כדאי לזכור, עוד לפני שממשיכים, נשים באוהל. כל הישועה של יעל, היא באוהל שאליו היא מכניסה את סיפרה. את שרה אנחנו זוכרים מהאוהל. מחוץ לאוהל נמצא אברהם יושב פתח האוהל. מחוץ לאוהל נמצא ברק רודף אחרי סיפרה. אבל את המלחמה והניצחון האמיתיים עושה יעל בתוך האוהל. מחוץ לאוהל יושב מרדכי פתח השער, אבל את המלחמה עורכת אסתר. מחוץ לאוהל נמצא אברהם שדיברנו עליו, אבל מה שצודק הוא מה שאומרת שרה, וכל אשר תאמר שרה שמע בקולה. עוד נחזור לנשים באוהל, אבל נמשיך בפסוקים של יעל. מים שאל? חלב נתנה. נראה רגע בפסוקים שעסקנו בהם כבר פעם בשירת דבורה ביחד עם שירת מרים ואנשים. מים שאל חלב נתנה, בספל אבירים הקריבה חמאה. האוהל, יש שם ספל, ידה ליתד תשלחנה, וימינה להלמות עמלים, והלמה סיפרה, מחקה ראשו, ומחצה וחלפה רקתו. ידה ליתד תשלחנה, וימינה להלמות עמלים, והלמה סיפרה, מחקה ראשו, ומחצה וחלפה רקתו. איזה תיאור של האוהל של יעל. יש לה באוהל הזה ספל, ויש לה באוהל הזה יתד. ביתד מחזיקים את האוהל. מה בעצם קורה ליעל, אם מעמיקים בדברים? קורה לה מה שקרה לאסתר. היא בעצם עכשיו נאסרת לבעלה, והיא נקראת על שמו יעל אשת חבר הקיני. את היתד שמחזיק את האוהל היא כאילו מפרקת. היא מפרקת את האוהל, אבל בעצם היא מתוך האוהל הזה מצליחה למגר את סיפרה. כותבי דברי הימים ידברו על ברק ועל סיפרה. הם לא ידברו על דבורה תחת התומר, ולא על יעל בתוך האוהל. אבל המלחמה בעצם נעשית שם, תחת התומר ובתוך האוהל. בין רגלי הקרה נפל כאשר קרה שם נפל שדוד. אבל בעצם הוא הרי לא רץ כדי להיכנס אל יעל. הוא רץ הביתה. וכמה אחר התיאור של הבית שאליו הוא בעצם רץ. בעד החלון נשקפה ותייבב אם ספרה. באוהל אין חלונות. שם יש חלון גדול, מיד נראה מה עוד יש. בעד האשנב. מדוע בושש רכבו לבוא? יש בית, וחלונות, ואשנבים, ורכב. מדוע החרו פעמי מרכבותיו? חכמות שרותיה תעננה. שרות וחכמות. אנחנו לא יכולים לשכוח את אסתר מכאן של סתרי סתרים, ואת זרש, וכל אוהביו, ורוב בניו, ויועצים ויועצות, ויעשו את, ובין זרש לאסתר המן נמצא. הלא ימצאו, כך מדברים בבית ספרה, יחלקו שלל, רחם רחמתיים לראש גבר, שלל צבעים לספרה, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצברי שלל. כמה חוץ, כמה חיצוניות, וכמה סתר, כמה צניעות בבית ממול. ובין האוהל פה לבית כאן, רץ עכשיו המן, בין האוהל של אסתר לבית של זרש בבית המן המחכה לו. כשעוסקים באסתר מפה ובזרש מפה, ישנה גם עוד נקודה מהותית מאוד בפרשה. ניסינו להבין למה באמת אסתר דוחה את הדברים. יבוא המלך והמן היום, אל המשתה אשר אעשה ומחר אעשה כדבר המלך. אפשר בהמון אפשרויות, בהמון פירושים אפשר לנסות להסביר את זה. אפשר לנסות לנתח את זה במסירות נפש של אסתר, אפשר לנסות לתאר את זה בצורות אחרות. דעה אחת אצל חז"ל הייתה שאסתר במסירות הנפש שלה אומרת שהיא בעצם רצתה לגרום למלך לחשוב. לחשוב שיש לה משהו עם המן, כך אומר רבי יהושע בן קורחה במגילה. וכשהוא יחשוד, הוא יגזור את הגזירה שהוא כבר רגיל לגזור. שתהרג היא ויהרג הוא. ואם הגזירה הזאת על ידו תיפול, אז ממילא הגזירה גם כן מתבטלת. אבל חז"ל ראו כאן במחר הזה דבר אחר. כדאי לפני המחר של חז"ל, לראות את המחר של חז"ל מול הבית של זרש. זרש מופיעה ואומרת להמן דבר אחד. איך פותרים את הבעיות? גם לזרש יש בעיה שצריך לפתור. צריכים לדעת איך ממגרים את מרדכי, וגם לאסתר יש בעיה שצריכים לפתור. צריכים לדעת איך ממגרים את המן. לזרש יש הצעה מסוג אחד. היא מציעה עכשיו ללכת לעשות את, ומתי ההצעה הזאת הולכת להתממש? ומחר אמור למלך בוקר, אמור למלך ויתנוהו עליו. להמן אין זמן. המן מאוד מאוד עכשווי. הוא רץ עם ההצעה הזאת של זרש, והוא מגיע אל המלך עוד בלילה. הוא מגיע אליו עוד בלילה כדי לבוא עם העץ שהוא הכין, וכדאי לזכור. זרש אומרת להמן שיעשו את גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו עליו, ויתב הדבר בעיני המן, ויעץ העת. אפילו לא ויעשו. הוא כל כך להוט, הכל כל כך מהיר, והעץ נעשה מיד. אפילו לבוקר אין זמן להמתין, הוא רץ עוד בלילה כדי להביא את הדברים מוכנים כבר. ומה קורה באותו לילה? בלילה ההוא נדדה שנת המלך, והלילה ההוא עולה להמן מחיר כבד מאוד. אצל אסתר הכל הולך הפוך. בטווח בניסן, עם ישראל אין פסח. כולם ממתינים. ולאסתר יש מחר. מחר אעשה כדבר המלך. יש זמן. וחז"ל לא יכלו שלא לשים לב שבכל פעם שעוסקים עם המלך, פתאום יש זמן. במקור 24, ומחר אעשה כדבר המלך, מה ראתה לומר מחר? אלא שכל זרעה של עמלק למודים ליפול למחר. וכן הוא אומר, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. המלחמה הראשונה, מילה אחת שחז"ל בונים עליה עולם שלם, שחוזרת בשני מקומות ובשניהם לא מובנת. משה פונה אל יהושע ואומר לו, צא הילחם בעמלק, בחר לנו אנשים לפני כן. ומחר, אנוכי ניצב על ראש הגבעה. יש שם דיון, לאן הולך המחר? האם המחר הולך לצא הילחם בעמלק, או לאנוכי ניצב על ראש הגבעה? אבל ברור שהכל יהיה מחר. וגם אז איך נלחמים בעמלק? שמי שהוא נמצא בפנים, משה בראש הגבעה, ומי שהוא נמצא בחוץ, צא הילחם בעמלק. בחר לנו אנשים וצא. וכותב דברי הימים יתאר את המלחמה רק על פי מה שקורה שם כשיהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי חרם. אבל מי שיודע לקרוא מה קורה באוהל, ילמד שלא ידיו של משה עושות מלחמה, לא מלחמתו של יהושע. יש כאן ידיים בפנים שיורדות ועולות. אגב, גם בפעם הנוספת שבה עוסקים בעמלק, זה יהיה אצל שאול. וכשיבוא שמואל לשפף את הגג, הוא ילמד אותו מה פירוש המחר שלנו. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. היום אולי יצאת טוב, אבל יש מחר. אנחנו יכולים לשכוח שזה מה שקורה כבר בתחילת המתח בין המן למרדכי. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. קוראים, משתחווים, הווה. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויגידו לו לאמור, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ולא שמע עליהם. ויהי כאומרם אליו יום ויום. הם יום יום. הם הוביים מאוד. והוא לא יכרע ולא ישתחווה. הראייה היא ראייה למחר. הראייה היא ראייה לנפש. אסתר בתוך האוהל נמצאת בסתרי סתרים. אסתר מגלה בעצם את הקדושה הכי פנימית של נשים צדקניות שבזכותה נגאלו ישראל ממצרים. אותן הנשים שבזכותה נגאלו ישראל ממצרים הן הנשים הלוקחות את התוף בידיהן ואומרות שירו להשם כי גאו גאה. ושוב כדאי לשים לב לפשוטם של מקראות. האנשים השרים עם משה אומרים אשירה להשם. ומי שיוצרות את השירה זה הנשים שאומרות שירו להשם. הן לא שרות, הן באוהל. אבל הן הגורמות לשיר. ומה הן עושות עם הטוף בידיהן? מאיפה טוב לכל אחת ואחת טוב? אי אפשר להשתחרר מאותו מאמר חז"ל נפלא, שכשיצאו ממצרים באותו הלילה שאמרו להם ואי אפשר להתמהמה, לוקחת כל אחת טוב. כל אחת לוקחת טוב איתה. והן אומרות לבעליהן, עוד מעט ניגאל ותהיה ישועה, ויצטרכו לשיר, מי יתופס? וחז"ל מנסים להכניס אותנו לתמונה מופלאה, זה הבית הזה בחצות, מתח נוראי, שנייה לפני יציאת מצרים. כשאנחנו רוצים לתאר אריזה גדולה, אנחנו אומרים כמו יציאת מצרים. יציאת מצרים ממש. וברגע הזה, מה יש לנשים באוהל? את הטוף עוד לא הכנסנו למזוודות. הרי תהיה גאולה, ויצטרכו לתופף. למה היא נפקמינה עכשיו? עכשיו רוצו. נשים צדקניות שבזכותן יגלו ישראל ממצרים. האוהל הזה הוא הכוח לראות בתוך כל המציאות הטכנית, המעשית, החיצונית, ההגיונית, הדמוגרפית, שלפעמים נראית מפחידה ביותר. ומצאו הוראות רבות וצרות, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. במציאות הקשה הזאת, מישהו צריך להיות באוהל ולגלות את האומץ. ולגלות שהלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ולגלות שמתוך האוהל גם ניתן לראות את האור שקיים בתוך הדברים בפנים. כשנמצאים בתוך המירות, קשה לראות בתוך ההווה הכל כך עכשווי את נצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם. מישהו צריך להיות באוהל ולהתחבר עם האומץ. אברהם יושב פתח האוהל, אבל את הכוח הוא מקבל משרה. היה שרה אשתך, הנה באוהל. היו הרבה שופטים בעם ישראל. הם מסתובבים בכל עם ישראל. רק שופטת אחת יושבת תחת תומר דבורה. היא נמצאת תחת התומר שלה. ומהאוהל הזה היא שולחת את ברק. האם רק המן רק בין אסתר עם האוהל? אסתר שאינה מסתרת, אינה מגדת, סליחה, את עמה ואת מולדתה, לבין זרש עם הרעש הגדול? האם רק סיסרא רק בין אם סיסרא עם הרחם רחמתיים והשלל צבעים ופעמי המרכבות, לבין יעל עם היתד? אולי גם אחשוורוש עצמו רק בין שתי דמויות נשיות? זה לא סיפור מיותר, הסיפור על ושתי. ושתי, כל התיאור אותה הוא האנטיתזה של אסתר. משתי נשים, שלל צבעים רקמה. ריב של מי המשתה הגדול יותר? משתה ושתי או משתה אחשוורוש? מאות יום, 180 יום משתה. אסתר אינה מגדת את עמה ואת מולדתה. ומי ששואל את עצמו תמיד במגילה, איך המלך לוקח אותה, את האסופית הזאת? אולי הוא לוקח אותה כי היא האנטיתזה של ושתי? ואולי מתגלה אצלה הדבר הפלאי רק בסוף, כשהיא כבר אומרת את עמה ואת מולדתה, ואז מתגלה שבעצם היא בת מלכים ותיקה מאוד, בת ביתו של שאול, שכבר עשה כמה עניינים עם המלאק. העולם הפנימי הזה של האוהל, הוא העולם שמגלות נשים צדקניות שבזכותן יגלו. האוהל הוא המקום שבו אפשר לחיות מעל הזמן. האוהל על כל מה שהוא מבטא הוא עיקרו של הבית, שממנו הכוח של ברק, של מרדכי, של אברהם הנמצאים בפתח. יש מצוות עשה שהזמן גרמן, אבל הן התרחשו מפני שהיה מי שיכל לחיות מעל לזמן. יש מצוות עשה שמתרחשות רק לפי זמנים. נקרא מגילה, ארבע כוסות. אבל הן היו יכולות לבוא מצוות העשה האלו, רק מפני שבתוך האוהל היו מי שיכולים לחיות מחוץ לזמן, מעליו. רק מי שמצליח להתנתק לחלוטין מהמציאות כביכול הקיימת, יכול להבין מהי עבירה לשמה. רק מי שמצליח להתנתק לחלוטין ולהתחבר עם נצח ישראל, בלי התחברות לכל השאלות המעשיות והדמוגרפיות והחדשותיות, יכול להבין שמראות הצובעות הן הדבר הטהור ביותר שיש בעולם. קבל כי אילו חביבים עליי מן הכל. ורק מי שמבין את זה מבין שאת הכיור שממנו ייקחו את המים לעשות את שלום הבית בישראל, בונים מן המראות הצובעות, שמהן מבינים מהו האוהל ומהו המחוץ לאוהל. יש פעמים ששוכחים את העומק, ששוכחים את הלא כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה, צריכים לחזור ולהתחבר לאוהל עצמו. אסתר מן התורה מניין שתי תשובות. האחת על שם סתרי סתרים, והשנייה על שם ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. את הכוח לראות בסתר שאי אפשר לראות, אפשר ללמוד רק ממי שיכולה להיות בסתרי סתרים ולהוציא את ישראל מהאפלה. הכוח העמוק הזה הוא כוחן של נשים צדקניות שבזכותן יגלו. איך קראו האומות לאסתר? כך ראינו בהתחלה, אסתרה על שום הירח שיפק הלבנה. זה תיאור אחר לגמרי, כך חשבנו, אבל בכלל לא. כל יופיה של הלבנה, ועסקנו בזה פעם בראש חודש לגבי הלבנה, ובזה נעמוד בראש חודש שלנו. כל יופיה של הלבנה, כל גדולתה של הלבנה, שהיא מתבטלת אל החמה. כל יופיה של הלבנה, שהיא אשת לפידות, שהיא אשת חבר הקהילים, שהיא ותהי לו לבה, שהיא הנה באוהל. האומות רואות את אסתר, הן ראו לפני כן את ושתי, הן הכירו את זרש, הן מכירות את אם סיסרא, הן שמעו על כל אלו, אבל את זה הן עוד לא הכירו. את היופי הזה של יפה כלבנה. את היופי הזה שלא צועק, ולכן הוא מגיע עד סוף העולם. את היופי העצום הזה של הנה באוהל, שעל שמו ועל שום אין אסתר מגדת ועל שום הסתרי סתרים אפשר למצוא את העומק, גם כשאנוכי הסתר אסתיר פניים. ובעומק הזה למצוא גם את הגאולה הגדולה, ולהבדיל בין ברוכה אסתר בעדי לארורה זרש אשת מפחידי.